טוב, בסדר גמור, ערב טוב, סליחה על השינוי של הזמן, כל מיני התקלות. אז אנחנו ככה ממש בערבו של ט"ו בשבט, יום לפני, והמחשבות הולכות לנסות להבין קצת, הקדוש ברוך הוא ברא את העולם באופן כזה שבתוך הטבע של העולם יש איזו התנהלות מסוימת שהיא בעצם אפשר ללמוד ממנה הרבה בכלל על האופן שבה הקדוש ברוך הוא מנהיג את העולם בכלל ואת האדם. והאדם עץ השדה, כמו שהפסוק אומר, אז כי מי העץ ימי עמי, כלומר יש ממש הגבלות מפורשות בתורה, בנביאים, לכך שהאדם נמשל עץ, ולכן ננסה קצת להבין כמה דברים פשוטים, אבל כמו הרבה דברים שהם פשוטים, אבל הם בסוף בחיים, הם אלה שעושים את החיים. אז הדבר הראשון, כשאנחנו מסתכלים על גידולו של עץ, לפני שנגיע קצת לתהליך היותר עמוק, איך הדברים קורים, אבל בצורה פשוטה אנחנו מזהים שורשים, גזע, ובסופו של דבר כמובן שהקצה הוא שעל הגזע הזה צומחים ענפים, שכמובן הפירות הם השיא של שהכל הולך לקראת הדבר הזה. מהבחינה הזאת חשבתי רגע לשים את הנקודה על שלושה דברים. דבר ראשון, על השורשים. כמו שאומרים על עם, כן, עם שאין לו עבר, עם שאין לו שורשים, אז הוא לא עם והוא לא יכול, וזה נושא בפני עצמו, אבל כרגע אנחנו, שיחה הזאת יותר עוסקת בעבודה אישית של האדם, עבודה מוסרית, עבודת השם, עבודה רוחנית. אז הנקודה הראשונה היא השורשים. והשורשים הם באמת קודם כל הצד ממש הפשוט המשפחתי, הצד המשפחתי, זאת אומרת ממש הגרעין המשפחתי הבסיסי, ההורים, סבים, סבתות. אני תמיד אומר בכל מיני הזדמנויות, חוזר ואומר את זה, כמי שגדל בלי סבא וסבתא בכלל משני הצדדים לצערי הרב, אבל זה הדור שבו, זה העולם שאליו נולדתי, והצד של אמא שלי נהרגו בשואה, והצד של אבא שלי זכרונו לברכה, ברוך השם ניצלו מהשואה, ברחו לפני השואה, אבל נפטרו. הסבתא בגיל צעיר יחסית, הסבא יותר האריך ימים, הוא נפטר ממש חודש וחצי לפני שנולדתי, אני קרוי על שמו. נולדתי בלי סבא וסבתא, את הכל הייתי צריך לדלות מההורים, לשמוע מהם את הסיפורים על הסבא והסבתא. היום, ברוך השם, לרובנו יש סבא וסבתא, ולפעמים אפילו יש סבא רבא, יש לפעמים אפילו את הדור שאחרי. אולי בגיל שלכם זה כבר קצת פחות מצוי, אבל עדיין לפעמים זה קיים, אבל בוודאי הסבא וסבתא, קודם כל ללכת, דבר איתה, לשמוע מהם, לשמוע את הסיפורים, לשמוע את המורשת, קודם כל המשפחתית, המשפחתית הפשוטה, אבל המשפחתית הזאת הפשוטה, היא עוצרת בתוכה הרבה מאוד כוח, השורש נותן כוח לגזע, נותן כוח לעץ, אז ככה זה גם בעולם שלנו. הסבא, ההורים, סבים, סבתות, הם נותנים לך כוח, כי גם אם הם לא עושים משהו אקטיבי בשביל זה, הם כבר, קודם כל הם עשו המון, ובעצם הגידול והחינוך וכל ההשקעה וכולי, קל בחומר אם הם משקיעים באופן מיוחד גם בגידול עצמו, לפעמים סבים וסבתות באים, מטפלים, מספרים סיפורים או לומדים תורה או כל דבר אחר, ואתה ביוזמה שלך יכול ללכת אליהם, לשאול אותם שאלות, להתעניין, להבין מאיפה הם הגיעו, קודם כל במורשת הפשוטה היסודית המשפחתית, וכמובן דרך זה אתה מתחבר לכל ההיסטוריה, כלומר בסוף השורשים שלנו הם בסופו של דבר באמת ההיסטוריה הלאומית הכללית, דרך המסורת הספציפית של אותה קהילה, אותה קבוצה, אותה עדה שאליה אתה שייך, ודרך זה אתה מתחבר כמובן לכל השורשים היותר עמוקים לאבות. בסופו של דבר חז"ל אומרים, מתי יגיעו מעשיי למעשי אבותיי אברהם, יצחק ויעקב. בסופו של דבר אנחנו צריכים להגיע עד לשם, להגיע לאבות, הם הבסיס שלנו, ולהבין את המידות שלהם, את התכונות שלהם, את צורת החיים שלהם, ולזה להתחבר, וזה משהו שממש דוחף אותנו מלמטה, ונותן לנו הרבה מאוד כוח. אז זאת נקודה ראשונה. נקודה שנייה, לכיוון ההפוך, זה הפירות. עץ, בסופו של דבר, עניינו להצמיח פירות. האדם, עניינו להצמיח פירות. מה זה הפירות של האדם? שני דברים בצורה, כמובן, הכל פה בצורה מאוד בסיסית ופשוטה. ראשית, זה כפשוטו, זה הילדים. זה ההמשכיות. וההמשכיות הזאת היא דבר שדורש הרבה מאוד השקעה. אני תמיד אומר לזוגות שבאים ככה לפני החתונה, שיוצא ככה לדבר קצת, אז מצוות פרו ורבו, זאת מצווה שאנחנו, מצווה בתורה, שעניינה באמת לדאוג להמשכיות הדורות. אני תמיד אומר, תיאורטית, אם אף אחד מאיתנו לא יעסוק בפריאה ורבייה, אז העולם ייעצר. ראש ברוך הוא לא יעשה כל יומיים יברא את האדם הראשון. הוא ברא את האדם הראשון פעם אחת, והוא אמר לו, אתם פרו ורבו ומילאו את הארץ, ומעכשיו האחריות היא שלכם. ומי שעוסק בפריאה ורבייה, שותף לקדוש ברוך הוא במעשה בראשית, הוא ממש בורא את העולם. כי כל אחד בורא את העולם במשפחה שלו. בסופו של דבר, העולם מתפתח, לאותו הוא בראה, לשבת יצרה, כל העתיד שלנו בסופו של דבר גנוז דרך הילדים האישיים שלנו. אנחנו בסוף נהיה הסבא וסבתא של הילדים שלהם ושל הנינים, ואנחנו נעביר להם מסורת, וככה המהלך הזה עובד. היום בדורות שלנו הדבר הזה דורש הרבה מאמץ, הרבה עבודה. אנחנו יודעים שהרבה אנשים לצערנו לא עושים את המצווה הזאת בעידור גדול, למרות שברוך השם בעם ישראל יחסית, לפחות יחסית לאירופאים, אנחנו במצב טוב, כן, באירופה אחוז הילודה הוא קשה מאוד, הוא פחות הוא 0 נקודה, זאת אומרת יותר מתים אנשים מאשר נולדים, עד שאנשים מתחתנים ועד שהם מביאים איזה ילד אחד, גג שניים לעולם, זה בדרך כלל המקסימום, בדרך כלל זה אפילו אחד, ולפעמים גם לא אחד, לפעמים זה לא ילדים בכלל, אין בשביל מה. יש להם איזה קושי גדול פנימי של חוויית המשכיות, בשביל מה להמשיך, צריך אנרגיות כדי להביא ילדים לעולם, זה מאמץ מאוד גדול, פיזי, נפשי, כלכלי, בכל המובנים, אנחנו יודעים, ילדים זה שמחה גדולה, אבל זה גם הרבה מאוד השקעה של שני בני הזוג, ודאי של האישה, אבל היום זה ביחד, תמיד זה היה ביחד, אבל היום זה יותר חזק שזה ביחד, וזה מאמץ גדול, אבל המאמץ הזה הוא בדיוק העניין, זה הפרי, הפרי זה ההמשכיות, עם כל זה לא רק משהו טכני להביא ילדים לעולם, זה להביא אותם לאיזה דרך מסוימת, להוביל אותם לכיוון מסוים, שהם ימשיכו את השורשים שאיתם הגענו, ולכן דבר שצריך להתכוונן אליו, צריך לחשוב עליו, צריך להיות מוכנים אליו, להיות מוכנים למאמץ הזה, שברוך השם הוא כמובן בסופו של דבר באמת יש בו גם הרבה, אם תרצו, הרבה נחת, כן, הרבה שמחה לראות את כל ההמשכיות הזאת קורית, אבל אין ספק שיש בזה הרבה מאמץ. אז זה פירות, זה סוג אחד של פירות. סוג השני של הפירות, זה מה שחז"ל אומרים בכמה מקומות, יש פסוק, אמרו צדיק כי טוב, כי פרימה, עליהם יאכלו, תולדותיהם של צדיקים מעשים טובים. כלומר, הפירות של האדם זה לא רק, כמובן שהילדים זה הפרי הפשוט, הכי גשמי, הכי ברור, ובעזרת השם שהיום בזכות המדע, בזכות אנשים כמו מכון פועה ואחרים, אז באמת הרבה בעיות גם בסוג הזה, ברוך השם נפטרות, והרבה אנשים ברוך השם זוכים לילדים כפשוטו, אבל זה לא רק ילדים, אלא זה גם מעשים, מעשים, ההתנהגות של האדם, האדם משאיר בעולם רושם, אדם חלילה הולך, לא חלילה, אחרי 120 הולך לעולמו, והוא משאיר פירות, הוא משאיר איזה רושם בעולם, שזה הסך הכל של כל מה שהוא עשה פה בחיים, כל מה שהוא עשה פה בעולם, ככל שהוא חי חיים יותר משמעותיים, אז ככה גם הפירות שהוא משאיר אחריו, הם פירות יותר משמעותיים ורציניים, וכמובן זה גם בחיים חיותו, זה לא רק אחרי פטירתו של אדם, אז עוד יותר הדבר הזה פתאום בולט, יוצא, מדברים על זה, רואים את זה, לומדים מזה, אבל זה כמובן גם בחיים עצמם, התולדות שלנו, הפירות שלנו, זה עצם החיים, המעשים הטובים וההתנהלות שלנו, וזאת נקודה מאוד משמעותית. אז אחד שורשים, שתיים פירות, והנקודה השלישית בהקשר הזה זה כוח צמיחה. עץ כל הזמן עובד, כל הזמן צומח, אין איזה רגע שבו אתה, כמובן שאנחנו רואים את הגדילה הזאת, אם נבוא כל דקה ונסתכל כל יום אז לא נראה את זה, אבל ברור שאם אנחנו חוזרים למקום מסוים אחרי כמה חודשים, ודאי אחרי כמה שנים, זה בולט כשבאמת מגיעים למקום שלא היינו בו איזושהי תקופה, תמיד אחד הדברים הראשונים שאתה אומר, וואו, העצים פה גדלו. זה הדבר הראשון שאתה רואה. הבתים נשארו אותם בתים, האנשים, בסדר, האנשים גדלו, הם התבגרו, אבל העץ, הוא כל הזמן בעבודה, הוא כל הזמן בצמיחה. מזכיר את השיר, כן, עלה למעלה, עלה למעלה, עלה. כלומר, אין אחד מגדולי החסידות, אני לא זוכר עכשיו מי אמר את זה באיזה הקשר, אמר שהוא לומד המון מילדים, מילדים קטנים. כל מי שיש לו אחים קטנים או אחיינים או זה, יודע שילדים הם כל הזמן בתנועה מתמדת, מטורפת. כל הזמן הם רצים, כל הזמן הם כל הזמן נעים, הם לא כזה יושבים ככה, כזה זיץ, מה שנקרא, יושבים, בלי, הם כל הזמן בתנועה. אז אחד מגדולי החסידות אמר, אני לומד מהילדים להיות בתנועה, להיות כל הזמן בעבודה, לא לעצור אף פעם. אנחנו יודעים, אחד המשפטים המפורסמים הוא שכשאדם דורך במקום, הוא יורד. כלומר, אין דבר כזה לדרוך במקום. כשאתה דורך במקום, בצורה טבעית, בעצם זה כבר מתחיל איזשהו תהליך של, לא רוצה להגיד חלילה, איזה ריקבון, כן? אם זה היה בעץ דבר כזה, אז הוא היה נרכב. אם זה אדם, זה לא, ברוך השם, הוא לא נרכב, אבל מבחינה רוחנית, הוא לא מתקדם, ולכן הוא גם יורד, ולכן מהעץ, דבר שמאוד מאוד משמעותי שאפשר ללמוד, זה באמת כוח הצמיחה הקבועה, שאף פעם לא, אף פעם לא, 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 לא נעצר. אם נלך עכשיו קצת יותר לעומק, אז נצא לדבר על עוד שני דברים שאנחנו רואים אותם ככה מגידולו של עץ. הדבר הכי משמעותי הוא כשאנחנו מסתכלים על המציאות, מסתכלים על האדמה, ואנחנו רוצים מהאדמה הזאת עכשיו ליטוע עץ ושהעץ הזה יצליח. ובשביל זה אנחנו נוטעים את העץ כדי שתהיה בו ברכה, כדי שהוא יצליח. מה צריך לעשות? הרי אם פשוט נבוא לאיזשהו קרקע סתם, בלי לעשות שום דבר, בלי לחרוש, בלי לזרוע, בלי לסכל, בלי לעדור, בלי לדשן. נשים ככה, נשים זרע באדמה ונחכה לראות מה יצמח פה. אנחנו יודעים שבמקרה כזה סביר להניח שההסביעה שיש מסביב היא פשוט, מה שנקרא, רואים את זה לפעמים בטבע, זה פשוט גומר על ה, כמו שאומרים, זה גומר על העץ. כלומר, נשים שם משהו, יכול להיות שיגדל איזה משהו מסכן, אבל אם אתה לא מסדר לו את התנאים, אתה לא עושה עבודת הכנה, מה מצליח? המטעים שמצליחים, זה כמובן מטעים מסודרים שחרשו את האדמה וסיכלו וסידרו, ואז זרעו בצורה מסודרת עם מרחק מסוים ויצרו מערכת השקיה מסודרת. כל העבודה הזאת המקדימה שעשינו לעבודה, היא מצמיחה, היא מוציאה מהאדמה בעצם את הפוטנציאל שבאמת יש באדמה. הרי יש באדמה אנרגיות מאוד מאוד חזקות להצמיח דברים גדולים. אבל הדברים הגדולים האלה גם יכולים להיות קוצים. יכולים להיות גם קוצים ברמה מאוד מאוד גבוהה. אני גרנו בתחילת דרכנו ברמת הגולן, במושב יונתן, בקצה היישוב, ופשוט ממש מאחורי הבית, בסוף החורף, ככה בתקופה שהכל צומח אחרי הגשם ברמת הגולן, היו אז שנים מאוד מבורכות, זה היה פשוט מדהים, קוצים בגובה של 2 מטר, גובה עצום, פשוט שדה מלא קוצים, היה מאוד מסוכן, נחשים וכדומה, היינו צריכים לשמור על הילדים שם, שלא חלילה ילד שנייה אחת הולך לזה, אתה לא יודע מה מסתתר שם, פשוט גובה ענק. אחרי כמה שנים, לא הייתי שם כמה שנים טובות, אחרי כמה שנים באנו לבקר, לא הכרנו את המקום, היה דבר מדהים, רגע, זה השדה קוצים, אנחנו מכירים את השדה קוצים הזה, פתאום, מדהים, מקום, קצים והכל, סודר, ואיזה יופי, אתה אומר, זה לא אותה אדמה, מה קרה? אז פשוט מה קרה? הגשם יש לו כוח הצמחה, כן, חזל, התורה אומרת, יערוף כמטר לקחי, תיזל קטל אמרתי, הגשם זה כוח של הצמחה, כמו התורה, והגשם הזה יכול להצמיח הסביעה מטורפת, כי לא עשו כלום, אז כל הכוח שיש באדמה הוא יצמיח, מה הוא יצמיח? יצמיח קוצים. אבל אם עושים את כל העבודות ההכנה, יצמחו דברים מדהימים. מה זה אומר? זה אומר שני דברים מאוד משמעותיים. ראשית, באמת הנמשל לגשם זה התורה. התורה יש לה כוח אדיר להצמיח אותנו, אבל בתנאי אחד, בתנאי שעשינו לפני כן הכנה, שעשינו הכנה טובה. אם לא, אם אנחנו לא עושים הכנה טובה, ותכף נגיד קצת מה זה ההכנה הזאת, אם לא נעשה הכנה טובה, אז חס וחלילה זה יצמיח קוצים באדם, האדם עצמו יהיה קוץ. חזל, אנחנו יודעים, משפט מפורסם, שומרים אותו הרבה פעמים, מהרסייך ומחריבייך, ממך יצאו. כלומר, המהרסים הכי גדולים, המחריבים הכי גדולים, זה אנשים שהם למדו תורה, לא אנשים שהם, אלה שהם לגמרי בורים, עמי ארצות לגמרי, אז הם, גם ההחרבה שלהם היא לא כזאת גדולה. המחרבים הגדולים היו כאלה שלמדו תורה, אבל הפוטנציאל הפנימי שלהם לא חרוש, לא סכול, לא זרעו, לא השקיעו אותו, לא עשו את עבודת ההכנה, ואז הוא יצמיח קוצים נוראים. לעומת זאת, אם עושים עבודת הכנה, ועל זה כדאי לומר רגע כמה מילים מאוד מאוד חשובות. עבודת הכנה זה אומר שקודם כל זה עבודת מידות. נושא לשיחה ארוכה שאי אפשר להיכנס לזה פה, אבל במשפט אחד זה ברור. אדם יכול ללמוד הרבה תורה, אם חלילה המידות, קודם כל המידות הבסיסיות שלו, הסדר הוא דרך ארץ קדמה לתורה, ואז מגיעה תורה, ואז התורה מעצימה את המידות לרמות עוד יותר גבוהות, ממש לרמות של מוסר אלוקי ברמות מאוד גבוהות. אבל העבודה הבסיסית היא דרך ארץ הבסיסית. בלי זה, פסיעת ישרים מביא, התורה מביאה לידי זהירות. כלומר, תורה, הוא אומר שיש בחינה שהתורה מביאה לידי זהירות, ויש בחינה שיש שקודמת לתורה, שזהירות שקודמת לתורה, משהו אינסטינקט ישר באדם, כמו בהמה שנשמרת מסכנות. אדם צריך, אדם נורמלי, אדם ישר, אדם בריא, עוד לפני שהוא לומד תורה ברמות גבוהות, הוא נשמר מסכנות רוחניות, מסכנות נפשיות, הוא מתקן את המידות הבסיסיות שלו, חורש, זורע, כלומר, החרישה הזאת, אגב, קרקע שלא חורשים אותה נקראת בור, וגם אדם שלא לומד הוא נקרא בור, בור ועם הארץ, כלומר זה לא סתם השתמשו באותה מילה, כי זה בור, כלומר אם לא נעשתה עבודה, אז זה שדה בור, שדה בור כמו שאמרנו יגדלו קוצים, אבל אם יש עבודת הכנה בסיסית, שזה אומר המידות כמובן, בראש המידות עומד הרצון, כלומר אם אין רצון לקבל את התורה, אם אין רצון להתקדם, לצמוח, אז לא משנה כמה תורה אדם ילמד, ושוב דיברנו על זה בשיחות אחרות, ועוד נדבר בזה, לפי הרב אשלג, כל המהות של העולם, העולם נברא ביסוד הזה שנקרא רצון לקבל, כלומר, המהות של האדם זה רצון לקבל שפע ומתוך כך לצמוח. אז זה עבודת חריש, עבודת חריש בסיסית, ראשונית, שיהיה רצון, שיהיה מידות, אם יש דברים שמפריעים, אנחנו יודעים שלפעמים חז"ל אומרים, גם כי המסיעת ישרים הביא את זה בפרק של הפרישות, עד שאדם מתפלל על אכילה ושתייה, על דברי תורה שיכנסו בתוך מאיו, שיתפלל על אכילה ושתייה שלא ייכנסו בתוך מאיו. כלומר, אתה רוצה לקבל תורה, ואתה רוצה להתקדם ולהצליח, אבל חס וחלילה שקוע מאוד בתאוות האכילה. אגב, בסוגריים, ט"ו בשבט זה הזמן של תיקון תאוות האכילה. כלומר, כתוב וראיתי שהרב אבישי העביר על זה, מקווה שנכנסתם, מקווה שאתם מנצלים את השיעורים הנפלאים הללו. אז היה איזה ערב אחד שיעור של הרב אבישי בנושא הזה של תיקון האכילה. רב צדוק, יש לו קונטרס שנקרא עת האוכל, אפשר ללמוד את זה, כדאי ללמוד את זה, זה נקרא, נמצא בספר בראשית, פרי צדיק. ברב צדוק בספר בראשית יש קונטרס את האוכל שהוא מדבר על התיקון שאדם יכול לעשות באכילה, אבל זה כבר תיקונים נקרא לזה ברמות של מה שנקרא ליקוט ניצוצות וכל מיני דברים כאלה. בוא נדבר על הדברים פשוטים, אם חלילה אנחנו ככה באמת שטופים יותר מדי בתאווה לאוכל והרבה מאוד מותרות והרבה מאוד דברים מה שנקרא ג'אנק פוד וממתקים בריבוי יותר מדי וסוכר ושומן וכל מיני דברים וכמות יותר מדי גדולה של אוכל, זה משהו שהוא מונע מהאדם את האפשרות לקבל אחר כך תורה. זה בבחינת חרישה ראשונית, זה זריעה ראשונית, זה סיכול אבנים ראשוני. לא עושים את זה, חס וחלילה יכול להשקות, הרבה גשם ירד, אתה אומר למה אני לא מתקדם, למה אני לא מצליח, רגע, בדקת? בדקת שאתה עשית את העבודה הבסיסית, אחר כך התורה תמשיך לך את העבודה. זה הסיפור של התורה, התורה יש לה כוח הצמחה גדול מאוד, ויש לה כוח לרומם ולעדן עוד יותר את כל המידות האלה, את כל התאוות האלה, את כל הרצון הזה, התורה תעצים אותו, אבל ההכנה הבסיסית היא נמצאת, וזה בדיוק מה שקורה בטבע, בדיוק מה שקורה בטבע, שהאדמה היא איזה פוטנציאל של גידול, והפוטנציאל הזה פשוט צריך לעשות בו עבודות מסוימות, ואז הוא באמת מפיק מעצמו את המקסימום. אחרת, חס ושלום, תחשבו, יש משל ידוע שהבאנו אותו הרבה פעמים, צערנו זה אפילו היה לפעמים אמיתי בעליות מסוימות לארץ, שהגיעו באמת ממקומות מאוד מאוד אפשר לומר פרימיטיביים או שלא, אז שהביאו נגיד מכונת כביסה, בהתחלה השתמשו בזה בתור ארון או מקרר, אז ראו מדפים, שמו בגדים בפנים, לא ידעו שיש בו חשמל, כלומר אתה יכול לקבל מקרר ולהשתמש בו בתור ארון. אז בסדר, זה גם שימוש, אבל זה שימוש מאוד מאוד, זה כל מדף פשוט יכול להיות לך ארון, אבל אם תשים את הטקע בחשמל אז פתאום יש לך מקרר. אז יש אדמה, האדמה אפשר לדרוך עליה והשתמשת בה, אפשר לשים עליה דברים, אבל אפשר להוציא ממנה יבולים מדהימים. אותו דבר האדם. האדם הוא פוטנציאל אדיר של כוחות. סיפרתי הרבה פעמים בשיחות האלה, הרצאה מאוניברסיטת חיפה לפני למעלה מ-30 שנה, על כך, לצערנו, על כך שרוב האנשים בעולם מנצלים בסביבות 20% מהמוח שלהם, מכוח החשיבה שלהם. זה דבר נורא והיום. חשבו על זה, בא אדם לעולם, יש ברוך הוא נתן לו שכל, נתן לו רגש, נתן לו כוחות, נתן לו זה, והוא בסוף משתמש ב-20, 10%, 20% מהכוח הזה. זה בגלל שהוא לא מכין את עצמו, הוא לא מספיק רוצה, הוא לא מספיק עובד, הוא לא מספיק... ואז הכל מאוד... אבל אם אדם עושה את כל ההכנות האלה, ואז הוא נפגש עם חוכמה, ועם תורה, ועם מדע, ועם כל הכוחות שיש בעולם, לא רק כוחות שכליים, בכלל, גם כוחות רגשיים וכוחות אחרים, כל זה פוגש את האדם.
הרב, אני מתנצל, אני צריך לרוץ.
נכנס אליו פנימה, ערב טוב, נכנס אליו פנימה, ומרומם אותו למקומות מאוד מאוד גבוהים. אז זאת נקודה משמעותית מאוד בדימוי הזה, שאנחנו מסתכלים על הטבע, מסתכלים על העץ. ודבר אחרון, עם זה נסיים, כולנו מכירים את ההתחלה של תהילים, פרק א', והתיאור שמה של חלילה של הרשעים, מה קורה עם הרשעים? הרשעים זה כמוץ שתדפנו רוח, זה משהו שהוא לא, אין לו יציבות, אין לו, הוא לא נמצא על קרקע פוריה, ולעומת זאת, מי שלא הולך בדרכים האלה של הרשעים, אז התיאור עליו הוא שהוא כעץ שתול על פלגי מים, אשר פריו ייתן בעיתו, ועלה הוא לא ייבול, וכל אשר יעשה יצליח. אז העץ שהוא נמצא על פלגי מים, הוא יציב. והיציבות הזאת, היא גורמת לכל מה שיוצא ממנו להיות חי, להיות מלא בחיוניות. העלים שלו הם לא יבשים, העלה הוא לא ייבול. הרבה לומדים ממעשיהם של צדיקים, יש אחד הספרים, הכותרת שלו זה עלה הוא לא ייבול, שמספרים סיפורים על צדיק, לא על התורה שלו, לא על כלום, סיפורים של חיים, זה העלים. כן, אמרנו יש פירות, הפירות זה ממש תורה, מעשים טובים, זה הילדים, זה המשכיות, ויש עלים. העלים זה הסיפורים הקטנים, איך הוא התנהג עם האדם הזה ועם האדם הזה, ומה הוא אמר לזה, וכל מיני דקויות כאלה. העלים חיוניים, העלים חיים, זה תוצאה של יציבות, שאתה נמצא על פלגי מים, והפלגי מים שלנו, זה כמו שאמרנו, זה השורשים המשפחתיים, זה השורשים הלאומיים, וזה השורשים של המידות וההכנה הבסיסית שאנחנו עושים לעצמנו, ואז אנחנו מתחילים לקבל תורה, והתורה עצמה מעמיקה את השורשים שלנו עוד יותר, כמו שעץ שהוא, יש לו ענפים טובים ופירות טובים, זה מעמיק את השורשים שלו, נכנסים לאדמה עוד יותר עמוק. אותו דבר אצל האדם, במילה אחת שבה נסיים, זה יציבות. יציבות בחיים זה דבר מאוד מאוד משמעותי. יציבות זה איזון, זה אומר שהאדם הוא לא נופל מהרגליים מכל איזה אירוע שקורה, הוא מתרגש מדברים אבל לא יותר מדי באופן שזה כבר משביט אותו, הוא לא, גם אם יש לו טרדות, הטרדות האלה לא גורמות לו שהוא מאבד את הראש וכבר לא יכול לעשות כלום כי הוא טרוד. יש לו יציבות, יש לו בריאות, והדבר הזה הוא באמת דבר שגם מבחינה אנושית פשוטה וגם מבחינה רוחנית הוא דבר שנותן המון המון כוח, והוא מוביל בסופו של דבר למה שהפסוק אומר, צדיק התמר יפרח כארז בלבנון יסגה עוד ינובון בסיבה. כלומר, זה דבר מדהים באמת לראות אנשים זקנים, אנשים מבוגרים, אם חלילה הם עמי ארצות ואנשים בורים, אתה רואה אותם, כבר אין להם יותר מדי חיוניות, הם כזה, החיים שלהם בקושי מחכים שהימים יעברו, אין להם מה לעשות, אין להם מה שיחיה אותם, ולעומת זאת, מי שהוא כתמר וכארז, עוד ינובום בסיבה, לא צריך להיות איזה גדול הדור, איזה פשוט אנשים שבאמת אפשר לראות את האנשים האלה, זה פלאי פלאות, פלאות לראות את האנשים האלה, אתה רואה אותם ממשיכים, אתה רואה אותם מתנדבים, אתה רואה אותם לומדים, מתפללים, עוזרים לנכדים, לנינים, לפעמים, דבר מדהים, אדם זקן, בן 90, אתה אומר מה זה כבר נראה כאילו מת, איפה הוא חי מלא חיוניות, מלא עשייה, למקום הזה אנחנו צריכים לשאוף, וזה מתחיל כשצעירים, מי שצעיר ובונה את עצמו נכון, אז כל הכוח הזה הולך איתו, ואז גם כשהוא מגיע לתקופות שכבר הוא פחות עובד ופחות יש לו מה לעשות ככה הכרחי לחיים, פחות מטופל בילדים, פחות בפרנסה, משהו כזה, הוא ממשיך להיות אדם חי, אדם פעיל, אדם דינמי, וכל חייו בעצם זה מסכת אחת של שתול על פגי מים, שעלה הוא לא ייבול, וכל אשר יעשה יצליח בעזרת השם לטובה ולברכה. ברוכים תהיו, יישר כוח וערב טוב. כל טוב. כל טוב, ברוכים תהיו. ברוכים תהיו. איזה כיף. כיף לראות את זיו פניכם ככה. ברוכים תהיו.